על חנוכה הוא מאוד מעניין ומרכזי, ואני אסביר למה. קודם כל, מהי חנוכה? מה זה חנוכה? חנוכה זה מלחמה עם יוון. מה זה יוון?
חושך.
למה?
לא, חושך על פני תיום, אז חושך.
בסדר, אוקיי, ולמה יוון? בסדר, בוא נעזור רגע. מה התרבות היוונית? אומרים לכם תרבות יוונית, מה זה אומר לכם?
פילוסופיה.
פילוסופיה. וספורט. גוף, תרבות הגוף. נכון? מה? כן, זה במסגרת האדרת הגוף. אז יש גם, מגיע גם אדוניזם, שזה הקצה הבעייתי ביותר של תרבות הגוף. אבל זה באמת שני הדברים שיוון אומרת לנו, פילוסופיה ועיסוק בגוף. עכשיו, כשמנהלים מלחמה נגד יוון, אז באופן דבר, מנהלים מלחמה נגד הפילוסופיה ונגד תרבות הגוף. זה מה שמנהלים נגדו מלחמה. אם, בוא נעזור רגע את הנושא של תרבות הגוף, אני אחזור לב עוד רגע. אבל אם אני אדבר על מלחמה נגד הפילוסופיה, אחרי זה נראה מה אמר רמב"ם בפילוסופיה. פילוסופיה זה דבר טוב, מה? הרמב"ם עסק בפילוסופיה, הרלב"ג עסק בפילוסופיה, מה הבעיה בפילוסופיה? יש פה שתי שאלות. קודם כל, יכול להיות תיאורטית שכשאנחנו רואים שהייתה מלחמה, המלחמה הייתה רק נגד אחד האלמנטים האלה ולא נגד שניהם. האם המלחמה הייתה נגד הגוף, נגד הפילוסופיה? נגד מה הייתה המלחמה? נגד שניהם? למה להילחם בזה בכלל? נכון? ובאמת מה הקשר בין שני הדברים האלה? סתם במקרה זה שני הדברים האלה, זה מה שיוון אומרת לנו, או שיש ביניהם איזשהו קשר בין שני הדברים האלה? אבל בואו נחזור רגע לעניין של הפילוסופיה. בואו ניקח שתי עמדות מנוגדות. בואו ניקח את רב נחמן. ניקח את הרמב"ם.
למה מנוגדות?
כי אחד עוסק בדת, ואחד מתנגד לדת. אחד מעניינו זה התמימות. מה איזה מחכם ותם? התם הוא החכם בעצם, והחכם הוא הטיפש. ואחד עניינו זה המחקר והמדע, נכון? זה שתי עמדות מנוגדות לחוכמה, לתבונה. מי נהל, מי בעצם צריך לנהל את המלחמה מול יוון? הרמב״ם או רב נחמן? רב נחמן, לכאורה, פשוט רב נחמן. רב נחמן צריך לנהל את המלחמה מול יוון, כי הרמב״ם הוא איתם. אבל האמת היא בדיוק הפוכה. רב נחמן, מלחמה מנהלים בגבול. מלחמה לא מנהלים, מלחמה עם הלבנונים, אתה לא מנהל אותה מעזה, אתה מנהל אותה מגמונה. נכון? לרב נחמן אין מגע עם הפילוסופיה. המגע הוא שאין, וזהו, אין, גמרנו. אבל כשיש באמת מאבק אמיתי, המאבק האמיתי הוא על הגבול שבין האור לבין החושך. לא על זה שהאור הוא אור והחושך הוא חושך. באמצע היום ובאמצע הלילה אין מאבק. המאבק הוא בנקודת המעבר. זאת אומרת, אם אנחנו רוצים באמת להבין, ואני אחזור על זה עוד הרבה פעמים בחודש הזה, בין אם בשיעור הזה, בין אם, לא יודע מה, בחנוכה עצמו, אם אנחנו רוצים להבין מה החשמונאים רצו, אנחנו חייבים לחשוב כמו הרמב״ם, לא כמו רב נחמן. כי אם נחשוב כמו רב נחמן, אם לא נעריך את הפילוסופיה, אז אין לנו בכלל מאבק. המאבק הוא אין וגמרנו. זה לא קיים וזהו. נכון? הרמב״ם זה קיים וצריך למצוא את האיזונים ואת מפה מנהלים את המאבק. את המאבק, את המלחמה מנהלים בגבול. במובן זה, הרב קוק נמצא בנקודה היסטורית שהמאבק חוזר ונאור. למה הוא חוזר? למה אני אומר שהוא חוזר ונאור? אני לא יודע מה היה בדיוק בתקופת הראשונים. ברור שכן. הפילוסופיה ברמה כלשהי גם בתקופת הראשונים גרמה לאיזשהו חילון. שני עמודים, כן? תקחו שני עמודים. הבן של אבן עזרא אמיר את דתו. כלומר, היו... זה עמוד, צריך לקבל עמוד 64-65, בסדר?
65.
איך זה יכול להיות? טוב, נראה את זה אחרי זה. אתה פה איזה טעות. טוב, בואו נעזור כרגע, בואו עכשיו נדבר אחרי זה. איזה טעות. טוב, אני לא יודע מה היה בדיוק בתקופת הראשונים,
אבל הרב קוק נמצא בתקופה של השכלה, הרב קוק נמצא בתקופה שבה
בעצם המאבק הזה חוזר ומתחדש, והוא עומד בחזית המאבק. עכשיו, הרב קוק הוא רב גוני. האם הרב קוק העריך פילוסופיה או לא, ברור שביסודו הוא היה מקובל, אבל הוא היה מקובל וחוקר. כלומר, הוא צריך להפעיל את הצדדים היותר, עם הזיקה יותר משמעותית לפילוסופיה שלו, כדי, כדי להתעמת, עם, כדי להסביר את חנוכה. כלומר, הוא לא יכול להשתמש בחנוכה בכלים הלגמרי רחוקים מהפילוסופיה, אלא הוא חייב להתמודד בכלים הקרובים יותר לפילוסופיה. לא נקודה אחת. נקודה שנייה, היא כמובן גם עניין הגוף. והגוף פה זה משהו בהקשר רחב הרבה יותר. הקשר פוליטי, הקשר של, של קיום ממשי, קיום פיזי ממשי. הרב קוק נמצא בתקופה של השכלה, אבל יותר מזה בתקופה של תחייה. אי אפשר לדבר על תחייה בלי לדבר על תחייה של מציאות פיזית, מציאות ממשית. עד הרב קוק, אדם היה יכול להגיד, אדם בגולה היה יכול להגיד, אדם במאה ה-16, היה יכול להדליק נרות, להגיד לעצמו, להגיד לילדים שלו, אותה היוונים היו פילוסופיה, היוונים היו גוף, אנחנו רוח, אנחנו אמונה, הכל היה רחוק, העולם היה פשוט, יש חושך ויש אור וגמרנו. הרב קוק מדליק נרות, והוא לא יכול להגיד לעצמו, היוונים הם גוף ואנחנו רוח. מה זה אנחנו רוח? מה אנחנו רוח? אנחנו צריכים לגרש מפה את הבריטים, אנחנו צריכים להילחם בערבים, אנחנו לא, מה זה רוח? אנחנו מקימים פה מחתרת, אנחנו בונים עם. אני כבר לא יכול לענות לעצמי שאני רק רוח. אני לא יכול להגיד את זה. ולכן, במובן זה, המאבק נהיה אמיתי. עד המאה ה-19, אפילו אתם יודעים מה, עד הרב קוק, בעצם עד הרב קוק, אף אחד לא ניהל באמת מחדש את המאבק הזה. כי גם מי שניהל את המאבק בזירה הפילוסופית, לא ניהל את המאבק בזירה של העולם הפוליטי, הגופני. ביוון זה גם פוליטיקה, יוון זה גם סדרי שלטון, יוון זה הרבה דברים טובים. ועד הרב קוק בעצם, בוא נקרא את הרש"ר הירש, מה הוא אמר לעצמו בחנוכה? החיים שלו היו פשוטים. באמת, ליוון יש פילוסופיה, וזה טוב. אבל היוונים גם היה גוף, ואנחנו עם של רוח. אתה יכול להגיד את זה, בפרנקפורט אתה יכול להגיד, אנחנו עם של רוח. מה זה משנה? מה אתה צריך להכיר? אתה צריך להילחם בצבא? אתה צריך להיות חקלאי? אתה לא צריך כלום. הכל בסדר. החיים שלך פשוטים. בעצם עד הרב קוק, או אני יודע מה, אם ילך לרמבה מהצד השני, או כן, טוב, זה בעצם אותו צד, אף אחד לא היה גוף ולא פילוסופי, אבל החיים שלהם היו פשוטים, הם היו יכולים להגיד, אנחנו נלחמנו בגוף ולא נלחמנו בפילוסופיה, או נלחמנו גם בפילוסופיה, ולא נלחמנו, כן נלחמנו בגוף, לא משנה. אבל היה אפשר לנהל מאבק מרחוק, מאבק של כן ולא. והמאבק של הרב קוק חוזר להיות מאבק חשמונאי במובן זה שהוא מאבק על הגבולות. והגבולות הם הנקודה שמגדירה את הזהות. יש לנו זהות שלנו, הזהות שלי כיהודי. את הזהות שלי כיהודי אני לא מגדיר באמצע, אלא אני מגדיר כמו ילד. אתם יודעים, ילדים משחקים תמיד, אתם זוכרים גם את עצמכם, אבל ואולי אתם עדיין קצת בגיל הזה. אבל כל ילד בודק את הגבולות. כי הגבולות זה מה שמגדיר את הזהות שלו. ילדים, היום זה מאוד נפוץ, בנות מתחילות לשחק עם ההורים שלהם הצניעות. למה? כי הן בודקות את המגבלות של הנשיות והצניעות והדתיות וכל הדברים האלה, כן? בנים מתחילים ללכת עם, לא יודע, כל מיני כבר, אני כבר לא זוכר מה בנים בגיל ההתבגרות עושים. עושים כל מיני דברים. אבל הם עושים כל מיני דברים שבאים להגדיר את הגבולות הדתיים שלהם, את הגבולות של הגבריות שלהם, כל מיני משחק עם הגבולות שהוא מגדיר מי אני. והמאבק מול יוון הוא מאבק שמאוד מחדד את הזהות. הוא מאבק מאוד מחדד את הזהות גם מול הגוף, מה זה, מה המשמעות של פוליטיקה יהודית, מה המשמעות של סדרי שלטון, מה המשמעות של עולם טבע, מה המשמעות של עולם הגוף, מה המשמעות של כל הדברים האלה, ובעיקר המשמעות של עולם הרוח, שאתה יכול לשלול אותו ולמחוק אותו. אבל אם אתה לא עושה את זה, אתה צריך להגדיר את הדברים מאוד בעדינות. ולכן, הרב קוק, הואיל והוא נמצא בחזית הזאת, הנושא של חנוכה הוא נושא מאוד, שמאוד מעסיק אותו, ומאוד דרכו הוא מלבן הרבה נקודות יסוד. בסדר? אז בואו נתחיל, בואו נתחיל ככה כמה, נתחיל לנו פסקה אחת. אני חושש שצילמתי, רציתי לצלם את 65, כן, 64-65, צילמתי, טוב, אז בואו נתחיל, אני אקרא חלק בעל פה, אני ממש מתנצל, זה צילם לי לא טוב. טוב, בואו נתחיל מעמוד 64, אחרי זה אני אשלים את זה בעל פה. יחס ישראל אל אומות העולם, חוכמתם, מנהגיהם ונימוסיהם, כבר פרשו חזל, כן? זה גמר בסנהדרין. ההפרש שבין הקובלנה וכמשפטי הגויים אשר סביבותיכם עשיתם. לאותה של וכמשפטי הגויים אשר סביבותיכם לא עשיתם. כמתוקנים שבהם לא עשיתם, כמקולקלים שבהם עשיתם. כן, הגמרא בסנהדרין אומרת, איך זה יכול להיות? הנביא מצד אחד מתלונן שהם כן עושים כמו הגויים, מצד שהם מתלונן שהם לא עושים כמו הגויים. הם עושים כמו הגויים הרעים ולא עושים כמו הגויים הטובים. נו, אז מה, אם אנחנו צריכים לעשות כמו הגויים הטובים, אז בשביל מה, אם כן, למה זה אנוכי? בשביל מה צריך להיות יהודי? אמנם, העשייה כמתוקנים שבהם, גם היא צריכה שמירה יתרה, שלא יימשכו אחריהם לעשות גם כן כנימוסים המקולקלים. כלומר, זה לא שיש גויים טובים וגויים רעים, אלא בתוך כל דבר שאני מוצא אצל הגויים, אני צריך לשים את הגבולות, איפה, מה אני לוקח מתוך ה... מה שלי, מה שייך אליי מתוך העולם הזה.
ולמה דובר על משפטי הגויים?
מה זה משפטי הגויים?
המשפטים המתוקנים זה
יכול
להיות
משפטים
לא לעשות.
כן, נכון.
לא על
הגויים. כמתוקנים שבהם עשיתם. יכול להיות, אפשר לפסק את הפסוק, את המשפט הזה בשתי צורות. אפשר לפסק ככה, אפשר לפסק ככה, אבל גם אם לא משנה איך תפסק, אמנם, העשייה כמתוקנים שבהם, זה משפט חשוב, גם היא צריכה שמירה יתרה שלא יימשכו לכם לעשות גם כן כנימוסים המקולקלים. כלומר, גם בתוך הדבר המתוקן, יש איזו נקודת פנים בעייתית. והיסוד הנאמן להנהגה בזה הוא, שישראל צריך שישמור את רוחו ולבבו מכל משמר. אם לפעמים יראה דבר טוב, הנהגה ישרה ותיקון יישובו של עולם בעמים ויקחם להביאם לגבולו, יראה שלא רוח העמים בכללו ייכנס לתוכן חייו הפנימיים, כי בהיכנס רוח העמים לתוך חייהם של ישראל, אז אין מעצור ואין מעמד. כן, יש איזשהו זהות מסוימת שקשה מאוד להגדיר אותה. מאוד קשה להגדיר אותה. כלומר, אנחנו יודעים בדיוק מה ההלכה דורשת מאיתנו. ההלכה דורשת מאיתנו תרי"ג מצוות. קל מאוד לזהות מה הפרקטיקה שהתורה דורשת מאיתנו. מה הזהות שהתרי"ג מצוות באות לעצב? ואיך אני מזהה האם הנהגה מסוימת היא סותרת את אותה זהות או לא סותרת את אותה זהות. אז יש דבר, יש מבחן מאוד פשוט. האם זה סותר את ההלכה או לא סותר את ההלכה. אבל זה מבחן שטחי מאוד. זה באמת מבחן, זה באמת נקודת מבחן ראשונית, כן? דבר שהוא סותר את ההלכה, ברור שאסור לעשות אותו. אבל גם דבר שהוא לא סותר את ההלכה, הוא לא בהכרח, יכול להיות שהוא מגיע ממקור של זהות שסותרת את הזהות היסודית שלנו, שהיא מעוצבת על ידי ההלכה. כלומר, ההלכה זה המעטפת של הזהות. זה בעצם, ההלכה היא המסגרת של הזהות, אבל יש זהות. ולפעמים אתה יכול לקחת משהו שהוא עצם הזהות, הוא לא באמת נוגע לשום דבר במעטפת. זה לא איסור בלכות שבת, זה לא איסור בלכות מזוזה, ולא איסור בלכות ריבית. אין בזה, זה לא סותר אף סעיף בשולחן ערוך. אבל הוא מקלקל את עצם הזהות הלאומית של עם ישראל. עכשיו, הדוגמה, ישראל רוצה דוגמה. זה באמת דוגמה קשה מאוד. אי אפשר, אני לא יכול, אם אני אתן כל דוגמה שאני אתן, אתם תגידו לי, ומי אמר לך שזאת הזהות? איפה אתה יודע? זו באמת בעיה קשה. לזהות את הזהות, זאת שאלת השאלות שניצבת לפתחנו. אבל אסור לנו לזלזל בשאלה הזאת. אני לא רוצה כרגע להיכנס לשאלה הזאת, כי זו שאלה שיגידו לי, אספר לכם סיפור. פעם, כשהיינו בנתיב מאיר, אז הלכנו לרב אברום שפירא. וכל מיני, והיינו מודחים בבני עקיבא וזה. בקיצור, היה שם סניף אחד, ששם היה בית כנסת לסניף, אבל כשלא היה תפילה, אתם משחקים כדורגל בבית כנסת. אז הם שאלו את הרב שפירא, את רב אברום, שאלו את הילדים, שאלו אותו אם מותר לשחק בבית כנסת. אז הוא אמר, ברור שלא. ואם ישימו פרוכת, אז הוא אמר, אוקיי, ברור שלא. אז אמרו לו, אז הרב יכול לכתוב לנו, מה אני צריך לכתוב את זה? לא, אני לא רוצה לכתוב לכם את זה. אז אמרנו לו, אבל איפה זה כתוב? שאלנו אותו, כשהוא יגיד לנו איפה זה כתוב. אז הוא אומר, באותו סעיף בשולחן ערוך שכתוב שאסור לטף חתולה בתפילת נעילה, שם זה כתוב. אז בוא נשתמש בדוגמה הזאת של ללטף חתולה בתפילת נעילה. אני לא, יש נקודות הרבה יותר עמוקות של זהות, של צניעות, של זהות של מה מעניין את האדם ומה מעסיק אותו ומה... בגדול, הזהות שלנו זה דבקות בקדוש ברוך הוא. זה הזהות שלנו. מה זה דבקות בקדוש ברוך הוא? ומה מייצר אותה, ומה לא מייצר אותה, ומה מפר אותה, ומה... זו נקודה עדינה. אבל עצם הדבקות, אי אפשר לחמת אותה בתוך הלכה של הלכות ריבית ושבת. ולכן, יכול להיות הרבה מאוד דברים שהם לא סותרים שום הלכה בריבית ושבת. אבל הם פוגעים בדבקות, הם פוגעים בזהות. וזאת השאלה זאת השאלה שבעצם אנחנו צריכים לשאול את עצמנו. אנחנו רואים משהו יפה, רואים משהו טוב, יש תרבות מסביבנו, וזה בעצם הנושא המרכזי שבו הרב קוק עוסק בכל ענייני, בכל פרק במלחמת דלקים. ופה אני רוצה לגעת באיזשהו, בשלוש דרכי התמודדות. יש בעצם, כאשר העולם, כאשר אדם, נתקל באיזשהו תרבות יפה, עכשווית. כל פעם זה משהו אחר. כל פעם יש דברים אחרים. פעם זה היה השכלה, פעם אחת זה לאומיות, היום זה פוסט-מודרניזם. כל פעם יש. הדברים מסתובבים. יש שלוש דרכי תגובה בסיסיות. יש דרך תגובה אחת מודרנית. זאת אומרת, אנחנו אנשים מודרניים, אנחנו מקבלים את זה. מה יהיה עם התורה? אז יש, זה יוצר איזשהו מתח. בהתחלה המתח הוא לא ברור בכלל מה המתח, כי מה הבעיה? העולם שאנחנו מכירים אותו, הוא לא סותר על פניו שום הלכה בשולחן ערוך. עם הזמן נוצרת איזו תחושה של זרות כלפי התורה. התחושה של הזרות נוצרת עם הזמן, אבל ברגע הראשון לא מזהים את תחושת הזרות. אבל זו, ומה עושים עם תחושת הזרות הזאת? אז תחושת הזרות הזאת מביאה במקרה הטוב לניסיון אפולוגטים לתרץ את ההלכה. אני לא רוצה להתייחס לדברים שקורים היום. אני אתייחס לדברים שקרו לפני 100 שנה, 100 פלוס שנים. מה?
מה זה ניסיונות אפולוגטים?
התנצלות, כן. אני, מה?
שאתה יוצא מנועד לך שכאילו, אתה צריך להוכיח למה לך.
כן. בעולם של היהודים לפני 100 פלוס שנים, יותר, אפילו כבר 130, 140 שנה, אז היה רוח של השכלה, והרוח של השכלה הביאה איתה הרבה מאוד דברים טובים. והיו הרבה דרכי התמודדות, הייתה דרכי התמודדות של בגדול, ככל שהלכו יותר מזרחה, אז ההתנגדות הייתה יותר קשה, כן? ערב אירופה, פרוסיה וגליציה, אני מחלק את זה באופן כללי, אני מדבר על אירופה כרגע. במערב אירופה הדרך הייתה מאוד מקבלת. בהתחלה בכלל, מה הבעיה? אנשים ילמדו קצת גרמנית, אנשים קצת ילמדו מקצועות שיפרנסו אותם בכבוד. לא, באמת בשלב הראשון לא נוצרה בעיה. עם הזמן נוצר איזו תחושת אי נוחות. כלומר, העולם המודרני והעולם המודרני של אז, העולם של ההשכלה של אז, והעולם של התורה, ובפרט העולם של ההלכה, במובן הפשוט שלה, יצרו איזו התנגשויות. ההתנגשויות האלה גרמו לכתיבה של ספרות, חלקה שבחלקה מצומצם כוחו יפה עד היום. אולי הספר המשמעותי ביותר שנכתב באותה תקופה במקום הזה, היה של אדם, שאני אחזור אליו גם בהמשך, רב שמשון רפאל הירש. רב שמשון רפאל הירש כתב, הציל את יהדות גרמניה. הספר שלו היום, אני אגיד את זה בעדינות, הוא לא רלוונטי. הוא עוסק באפולוגטיקה, מה?
כן, היית...
אני חושב שזה, בכל מה שעוד קשור למצוות מעשיות, בכל התחום הזה הוא מאוד מאוד אפולוגטי. מאוד אפולוגטי. עכשיו, זה היה צורך השעה. בלעדיו היהדות גרמניה הייתה מתמוטטת. אבל אני חושב שלטווח הארוך, בסדר, אז זאת הייתה דרך התמודדות שהייתה טובה לשעתה ושקעה. זו דרך התמודדות אחת. דרך התמודדות אחרת זה הגבעת החומות. יש עולם, העולם הוא הכל שטויות, הכל אבל, הכל קשקוש. עכשיו יצאנו משבת ארגון, אז מה תמיד אומרים בבני עקיבא? אומרים שהעולם המערבי זה הכל, הכל הבל ורות רוח. זה אלטרנטיבה נוחה. בני עקיבא זה, הם לא באמת אומרים ככה, הם רק אומרים ככה, אבל הם לא באמת מתנהגים באופן הזה. הם יותר מתנהגים כמו שתי עולמות, ואז יוצא איזה... אבל האלטרנטיבה, זה שתי אלטרנטיבות. האלטרנטיבה השלישית, שהיא האלטרנטיבה הנכונה יותר, היא לבוא לדברים במבט מאוד מאוד ביקורתי. זאת אומרת, לא להגיד, אני, לא לצאת מנקודת מוצא, אני אדם מודרני. אני יהודי. בוא נראה מה, 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 מה אתה אומר, בוא נשמע. אתה אומר טוב, אתה לא אומר טוב, אתה... ואז, עכשיו, איך מתנהלים מול הדבר הזה? איך מתנהלים מול תרבות צומחת? איך מתנהלים מולה? זה דבר נורא מורכב. עכשיו, למה זה מורכב? זה מורכב בגלל שאין פה שום סתירה להלכה. אם הייתה סתירה להנחה, זה לא היה מורכב. לא היה פה שום דבר מורכב, זה היה פשוט נורא. הבעיה היא שאין פה שום סתירה להלכה. אם היה סתירה, הכל היה בסדר. אבל כיוון שאין סתירה, זה מאוד מאוד בעייתי. אני חושב שתעשו אחרי זה את ההשלכות לבעיות שמציפות אותנו היום. מעמד הנשים, כל מיני שוויון זכויות שוויון בין יהודים לגויים, כל מיני שאלות שמציפות את העולם היום בצורה מאוד מאוד חריפה. ותחשבו על זה שבעצם לב הבעיה במקומות שאין סתירה להלכה. שם הבעיה, שם ההתמודדות, ושם באמת המקום המעופל הזה, איפה האור ואיפה החושך. זה נורא בעיה לזהות. בדמדומים קשה לזהות את האור ואת החושך. נכון? טוב. עכשיו, איך, אז מה הגבול? אם לפעמים יראה דבר טוב, הנהגה ישרה ותיקון יישובו של עולם בעמים ויקחם להביאם לגבולו, יראה שלא רוח העמים בכללו ייכנס לתוכן חייו הפנימיים. כי ייכנס רוח העמים לתוך חיים של ישראל, אז אין מעצור ואין מעמד. ברגע שאדם משנה את הרוח הפנימית שלו, ועוד רגע הוא יסביר יותר מה זה הרוח הפנימית, למה הוא מתכוון כשהוא אומר רוח הפנימית, אז באמת כל העולם הממשי שלו מתערער, מתפרק, ואין מעצור ואין מעמד. התוצאה היא הרת אסון על היהדות כולה, למרות שבעצם הכל התחיל מדברים פשוטים ושלא לא, לא, לא היו נראים בתחילתם בעייתיים. כמובן שלמה הוא מכוון פה? נכון. הוא מכוון פה כמובן לדבר על ההשכלה ועל איך מכניסים אותה ואיך לא מכניסים אותה. ואנחנו ראינו שבאמת היו דרכים שהצליחו והיו דרכים שלא הצליחו. אתם יודעים ששמעתם מן הסתם על משה מנדלסון, נכון? מה היה המפעל הגדול שלו?
רפורמה.
לא, חס ושלום. לא יודעים, חס ושלום. הוא תרגם התורה לגרמנית וכתב פירוש בגרמנית. נכון? זה בעצם היה המפעל שלו. הוא עצמו, סיפור מעניין, הוא מופיע פעם אחת בפתחי תשובה ביורי דעה. פעם אחת הוא מופיע בפתחי תשובה ביורי דעה, בשם רמד. רב מוישה דסוי, רב נתנו לו. הוא מופיע בתשובה של החתם סופר שמצוטטת בפתחי תשובה. זאת אומרת, הוא בעצמו היה חלק מהמגרש הלכתי. מה שהוא כתב שם היום זה רק מראה לנו עד כמה יש סיכון בדבר הזה. אתם יודעים שמוות זה דינמיקה, זה לא נקודה. אין כן ולא, נכון? אין מת וחי. המוות זה תהליך דינמי. אתם מבינים מה אני מתכוון? מה זה חי ומה זה מת? אז מת לגמרי זה שאין שום תהליכים ביולוגיים של הגוף. חי זה שכל התהליכים הביולוגיים של הגוף עובדים. עכשיו, בין לבין יש כל מיני תהליכים שמפסיקים. מפסיק הלב והנשימה, מפסיק המוח, מפסיקים, נכון? אבל למשל, השערות ממשיכות לגדול עד כמה ימים אחרי המוות, לדוגמה, כן? עכשיו, בגרמניה, בגרמניה יצא חוק שעד שלא מופיעים כתמי מוות, אסור לקבור את המת. כי אולי הוא יחזור להיות חי. כתמי מוות מופיעים בערך 3 ימים אחרי הפטירה. אחרי הפטירה במובן שמקובל אצלנו היום. זאת אומרת, בלי מכשירים, אז הפסקת הנשימה והפסקת הפעילות המוחית זה עניין של דקה, משהו כזה. שלושה ימים אחר כך מופיעים כתמי מוות. עד שלושה ימים אחר כך מופיעים כתמי מוות. בגרמניה של אותה תקופה, לפני בערך 200 שנה, היה אסור לקבור מתים עד שלושה ימים אחרי מיטתם. עכשיו, זה איסור ואורייתא. וכמובן שאותו רמד, כאיש מודרני...
זה איסור דאורייתא, בירושלים קוברים באותו יום.
לא, זה לא קשור לזה. יש איסור להלין את המת. יש איסור לזה, זה לא בירושלים.
איסור דאורייתא, חשבתי שאתה אומר איסור דאורייתא לחכות שלושה ימים, לא...
זה איסור לחכות שלושה ימים. נכון. כמובן שאותו רמד כאיש מודרני, הוא תמך בזה, מה זאת אומרת? היה פעם סיפור בלייפציג על איזו בחורה שהתעוררה, והיום זה נשמע לנו מגוחך. היום זה נשמע לנו מגוחך, אבל זה עורר שערה גדולה מאוד. זאת אומרת, זה רק מראה לנו מה קורה לאדם, לאדם מודרני. כשהעולם נהיה יותר מודרני, אז הרבה פעמים זה כבר לא מודרני. אבל בשעתו זה היה מאוד... בכל אופן, כמובן שהוא, זה איזושהי נקודת מבחן, האם הכנסת, איך שהוא קרא לזה, האם הכנסת את רוח החמים לתוך החיים הפנימיים. הרשע הרירש כנראה לא הכניס, והוא כנראה הכניס. והוכיח סופו התחילתו משהו, עכשיו זה נקודה מאוד 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 חמקמקה. איפה הכנסת ואיפה לא הכנסת ומי כן הכניס. ולא... בטווח של 200 שנה, כשאנחנו מסתכלים אחורה, אנחנו יכולים להגיד איפה הוא ואיפה הוא. באיזה צד הם של המטבע הם נפלו. כשאתה עומד שם, זה חמקמק ביותר. זה כמעט בלתי ניתן להבחנה. וזה ההבדל בין חיים למוות. בין להיות יהודי לבין לא להיות יהודי. בין אם הנכד שלך יהיה, הבן שלו כבר היה מומר, כבר עם ילדתו, לבין אם הבן שלך יהיה, בסוף יהיה, מה לעשות, רם בארץ ציון, אני יודע מה, במקרה הכי גרוע. זה ה... אני לא סתם אומר, פשוט באמת משפחתו של הרשע הרירש מקיפה אותנו מכל כיוון פה. אז זו הנקודה הקריטית שהיא מבחינה האם נפלת בפנים או בחוץ. ואיך מנהלים אותה ואיך מזהים אותה, זה באמת נורא מסובך וכמעט אין לנו כלים. אבל אנחנו חייבים לשאול את עצמנו את השאלה האמיתית הזאת, האם שינינו את התוך, האם אנחנו עוסקים בזהות, או עוסקים בתוכן. אני חושב שעצם השאלה, עצם הטבת השאלה, היא מנגנון ההגנה הנכון. זאת אומרת, אדם שמודע לזה, שהוא אסור לו לגעת בעצם הזהות, הוא לא יגע בזהות. אדם ששואל את השאלות של המסגרת, יפגע בזהות. אדם ששואל את השאלה של הזהות, לא יפגע בה. בוא נמשיך. אז כבר נעדף רוח ישראל ממקומו, ועל כיסאו ישב זר. כי אם רוח ישראל צריך שיהיה איתן וקבוע בלב, התורה והמצווה וכל המידות הקדושות שהן שייכות לה, צריכות שיהיו חוסנם ומעוזם של ישראל. זאת אומרת, אני רק אחזור על המשפט הזה שהוא עדיין לפניכם, התורה והמצווה וכל המידות הקדושות שהן שייכות לה, צריכות שיהיו חוסנם ומעוזם של ישראל. זאת אומרת, השאלה היא איך אדם מתייחס, ואולי זו איזושהי נקודת מבחן. יש זהות ויש מעטפת. יש זהות ויש מעטפת. יש מצב... שאדם שם לב הוא חי באופן טבעי עם המעטפת. המצוות טבעיות לו. הוא לא מרגיש מוזר איתם. הוא לא מרגיש שהם איזשהו סרח עודף לעצם הזהות שלו. התורה והמצווה היא הזהות שלו. הוא חי איתה באמת בשלום. ברגע שאדם מרגיש צורך ונע על הכיסא באי נוחות, והוא מרגיש, שכאילו יש את התורה והמצוות ויש אותו, והוא צריך איכשהו להתגבר על הפער שבינו לבין התורה והמצוות, זה כבר סימן שהוא נגע בזהות באופן בעייתי ביותר. זה לב הבעיה, פה נמצאת לב הבעיה.
מה
התיקון? להיות מודע לזה. קודם כל, המודעות לדבר הזה היא ניסיון לחזור לזהות, זאת אומרת, ניסיון לכונן זהות דרך המצוות. ולא רק לכונן זהות מהעולם ומצוות, אלא לכונן דרך המצוות זהות. ומצד החיצוני והתפל בו שבחיים, מצד צורך השעה וישוב העולם, יפנה לפעמים, עכשיו אין לכם את זה כבר, לקחת מכל דבר טוב שימצא אצל הגויים אשר סביבותיו. וכל זמן, עכשיו אתם תקשיבו איתי, בסדר? וכל זמן שרוחו בקרבו איתן ונאמן לשם השם אלוקי ישראל ותורתו, הדבר אינו מצויר כאילו הגויים נכנסים אל גבולו ונוגעים בנחלתו. כי אם הוא יבוא לקחת מאיתם, כן? בוא נעשה איזה דמיון, איך, איזה ציור, איך, מה היחס ביני לבינם, האם אני בא, לוקח משהו וחוזר הביתה, או שהם באו, או שהם חלק ממני. כן? כאשר אדם שומר על הזהות שלו, אז הוא לוקח משהו ושם את זה במעטפת. הוא הלך, קנה משהו, שם את זה פה. והציור האחר הוא שזה נכנס פנימה, שהזהות השתנתה. אבל כאשר רוח יוון פרץ להיכנס בתוך עומק קדושתם של ישראל, לעשות צביון חדש על הרוח הישראלי, ותשוקות חדשות בפנימיות החיים הישראליים על פי המידה היוונית. זה אולי משפט, אני ארשום את המשפט הזה, תשוקות חדשות. מה המאוויים שלנו? זה אינדיקציה. מה המאוויים של יהודי ומה המאוויים שלקחתי? מאיפה הבאתי את השאיפות שלי? מאיפה הבאתי את הרמב"ם המגדיר במה אדם צריך לעסוק כל חייו? אדם צריך לעסוק כל חייו בדברי חוכמה ובישובו של עולם. במה אני עוסק? מה משמח אותי? מה עושה לי את זה כמו שאומרים היום? כיוון שנכנסו להיכל, תמאו כל השמנים שבהיכל. אז ברגע שהיוונים נכנסו להיכל, ברגע שהם נגעו במקור הזהות, כן, מה זה היכל? ברגע שהם נכנסו להיכל, הם תימאו את כל השמנים, הם תימאו את כל המידות. מה זה היכל? מה זה היכל? לא, אבל סתם, במובן הממשי.
זה העומק של ה...
זה במטאפורה, אבל ב... היכל יש את הקודש, נכון? הקודש, ויש קודש הקודשים. נכון? אז ברגע שנכנסו לקודש, ברגע שנכנסו להיכל, לקודש, הם תימאו את כל השמנים שבהיכל. שימו לב ללשון של הגמרא. כשנכנסו יוונים להיכל, תימאו כל השמנים שבהיכל. מה זה קשור? איפה השמנים היו? מה פתאום? יש לשכת השמנים בעזרה. מה השמנים עושים בהיכל?
על המנורה.
אז זה של אותו יום. מה אכפת לי מהם? יש בעזרה לשכות. תלמדו מסכת מידות. נכון? יש לשכות, יש לשכת שמנים, יש לשכת טלאים, יש לשכת עצים, יש כל מיני לשכות, הלשכות נמצאות בעזרה, הלשכות לא נמצאות בהיכל. אבל ברגע שהם נכנסו להיכל, זה מה שמטמא את השמנים שנמצאים בעזרה. עכשיו לא כשהם נכנסו להיכל הם הלכו לגעת בהם, אלא עצם הכניסה מטמאת. עצם הכניסה של היוונים להיכל היא מה שמטמא את השמנים שבעזרה. נכון? ברגע שהם נגעו בזהות, הם פגעו פה, הם פגעו במידות.
אז מה הנקודה של הפח של החתום?
בוא נמשיך. כן.
זה לא מה שכתוב, כתוב תימו כל השמנים שבהיכל.
נכון.
אבל השמנים לא היו
בהיכל. השמנים לא בהיכל, זה בעיה. אין שמנים בהיכל. השמנים שכנראה נובעים מההיכל. זה איזושהי מטאפורה להגיד שכאילו יש שמנים בהיכל, אבל באמת אין שמנים בהיכל. סתם תשים לב, היה צריך להגיד משנכנסו יוונים לעזרה, תימאו את השמנים שבעזרה. אין שמנים בהיכל. זה קוראים את זה כבר הרבה פעמים שאנחנו שמים לב לבעיה שפה. אין.
אז מה הנקודה בעצם להגיד שאתה נכנסו להיכל ולא לעזרה? כאילו, מה אפשר?
זה כל הקטע שהיכל מסתכל.
ההבדל המטאפורי.
בדיוק, שההיכל זה הזהות. וההיכל זה הקודש. זה הקודש הפנימי. אני רוצה גם לעמוד קצת, לחדד קצת את המטאפורה, אבל לא היום.
אני מצפה שקודש הקודשים אולי...
בוא נמשיך. יש קודש, יש בעצם יש עזרה, יש עזרה, יש קודש, ויש קודש הקודשים. נכון? עכשיו, כל עוד הם נכנסו לעזרה, כנראה זה לא נורא. נכון? כשהם נכנסו לקודש, הם מטמאים את העזרה. ומה עם קודש הקודשים?
כנראה.
הוא גם...
או, בוא נמשיך. בדיוק. כיוון שהכנסו להיכל, תימאו כל השמנים שבהיכל לא פסלו רק את עצמן של אותן דעות והתכונות שנפגמו, כי אם הדבר פעל על כל המערכה של הדעות, המידות, המעשים והתורות, ליתן בהם טעם נפגם, להורידם מקדושתם ולמנוע פעולתם הטובה והקדושה על עם השם. אני מדלג. טוב. וכשגברו בית חשמונאי וניצחו, בדקו ולא מצאו אלא פח אחד של שמן שהיה מונח בחותמו של כהן גדול. אנחנו צריכים לעצור, אבל אני הפך אחד של שמן שהיה מונח בחותמו של כהן גדול, זה אומר שיש איזו נקודה פנימית שבו הם לא יכולים להגיע. אנחנו שבוע הבא נמשיך באמת ביחס לזרה, קודש וקודש הקודשים. למה באמת בעזרה זה לגיטימי, בקודש זה אפשרי ובעייתי, ובקודש הקודשים זה מחוץ לתחום. וזה מפה אנחנו יכולים תמיד לצמוח בחזרה. טוב.
Mm-hmm.